כן, אנחנו נמצאים בסוגיית תיקון השכל והרצון באדם, שני הכוחות שמסתבר קצת הסתבכו בתוכנו, שתי כוחות מופלאים שלמעשה מהווים את כוחות התיקון של האדם, השכל ביכולת המעוף שלו וההכנסה שלנו לעולם של מושגים עליונים וטהורים, והרצון בכוח החיים שלו, שבעצם בזה שהוא מקבל מן השכל הוא פותח את המנוע, את הטורבו, ואז מאיץ אותנו לאותם כיוונים שהשכל קבע. מכיוון שהנפש היא אחת, יש תקשורת בין כל החלקים, הרי שאין לראות את פעולת השכל המברר, המתעלה, המתבונן, אין לראות אותו כפעולה נפרדת חלילה מן הרצון, אלא תמיד השכל והרצון פועלים זה על זה, זה פרוסדור פתוח, כן? בדרך כלל צערנו ביחס לתכנים השליליים, קל לנו יותר להזרים מחשבות שליליות על הרצון, מאשר להזרים מחשבות חיוביות, כן? שזה תולדה של חטא אדם הראשון, שנפרדו שתי העצים, עץ הדעת ועץ החיים נפרדו, כן? וכתוצאה מזה הדעת מופיעה כאילו ככוח עצמאי בפני עצמו, אבל אל לנו לחשוב חלילה, כן? שגם השכלים הטובים, כן? כאילו אחד בפה ואחד בלב, גם השכלים הטובים שאנחנו מרבים להתבונן בשכל טוב ועמוק, הדברים הולכים ומחלחלים לאט לאט אל סילי היסוד של הרצון. יכול להיות תהליכים של חודשים, לפעמים של שנים, אבל צריך לדעת שיש טפטופים איטיים, כן? טפטופים איטיים שמהשכל מטפטפים על הרצון, ואנחנו מוצאים את עצמנו יותר רוצים בטוב. אבל כל הפרק פה הוא למעשה מפגיש אותנו עם מצב השכל והרצון לפני התיקון, ומצב השכל והרצון אחרי התיקון. מצב השכל והרצון לפני התיקון מציב את שני הכוחות המופלאים האלו לנגד עינינו ככוחות שנתלכלכו לא מעט. לא מעט. השכל שלנו הוא לאו דווקא מה שזורם בו, כן? הוא לאו דווקא מים טהורים כל כך, לפעמים הוא גם, אין דבר כזה צינור מחשבה ריק, תמיד משהו זורם במחשבה, אבל אי אפשר לעת עתה לומר שמחשבתנו היא איזשהו צינור שעובר דרכו רק מים טהורים. השכל שלנו צריך בירור, זורמים בו כל מיני חומרים מסוכנים לפעמים, צריך לטהר את האפיק של השכל בשום ספק, הוא יסתבך, מה לעשות? אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, כן? וכמו כן, לכל שכן הרצון שלנו. הרצון שלנו שבעצם מהווה, כן? את המרכז ואת צומת החיים של האדם, שם בכלל, כן? זה צומת שמתערבלים שם הרבה כוחות, הרבה יצרים, הרבה תאוות, מטילים את רושמם, והרבה פעמים זוהמתם על הרצון. ולכן הרצון שלנו, לא מדבר כרגע על הרצון הנשמתי, זה כולו טהור, כולך יפה, לא מדבר על זה. מדבר על הרצון שאנחנו חווים אותו ביום יום. זה הרצון שמפעיל את חיינו, כן? הרצון הזה, אנחנו חייבים להודות שהרצון הזה הוא צריך טיפול, כן? אם כן, יש לנו, הרב קורא לזה הרגלים. יש לנו את הרגל המחשבה הנוכחי, העכשווי, ויש לנו את הרגל הרצון הנוכחי והעכשווי. כל אדם בר דעת, שפוי בדעתו, שרוצה לתקן את עצמו, שבאמת ירא לנפשו, ורוצה לעסוק בתיקון עצמו ותיקון העולם, הוא חייב להודות שהשכל והרצון צריכים תיקון. שתי ההרגלים האלו, הרגלי החשיבה והרגלי הרצייה, כן, הרצון, הם צריכים עיון מחודש. לאן הם זורמים? אנחנו לא יכולים לקבל כמובן מאליו את הזרימה השכלית שלנו. אנחנו צריכים להתבונן. אנחנו צריכים לעמוד על שפת האפיק הזה ולהתבונן מה זורם שם. כן? אני בכוונה בוחר במילה העדינה של לעמוד על שפת האפיק, כי אני יודע שזה לא נוח לנו, מיוחד בדור של חופש. זה לא נוח לנו שידברו איתנו בשפה של לתפוס את האפיק מפה מהגרון, לתפוס את המחשבה מהגרון. אנחנו לא אוהבים את השפה הזו. אבל אני לא אוכל להימנע ללמוד אתכם את מה שהרב כותב פה על תיבת נוח, שתיבת נוח זה פעולה של כינוס הכוחות לתוך נקודתם הפנימית, שזה לא פחות ממחנק. אבל לא, גם זה הגזמתי. גם זה לא מחנק. זה, טוב. אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל אני רוצה לומר, אנחנו נדבר על זה. אני רוצה לומר שכאשר אנחנו באים לטפל באחריות, בזרמי המחשבה והרצון, אנחנו חייבים להגיע למסקנה. כלשהי, שאי אפשר להתבונן על אפיק זרימתם ככה כמו, איזה יפי.
טוריסט.
כן, טוריסט, כמו טוריסט, כמו תייר שמסתכל על נופי. אי אפשר. כי אם לא, הם לא זורמים בטהרתם. ואם יורשה לנו לומר, אני חושב שזה יהיה בלא הגזמה, רוב הבעיות של החברה האנושית ושל האדם הפרטי, הם כתוצאה מזרמי שפחים של שכל ורצון. אחרת לא היה לנו בעיות. היינו אנשים מאוד 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 שמחים, כן, ודאי. אבל תראו לעצמכם, כן? תראו לעצמכם שהמי הגס, לא עלינו, כן? חז ושלום, נפתח המי הגס, ונתחיל להזיל שפחים לתוך הקיבה. זה בעיה, לא? זה בעיה. זה בעיה. מה לעשות? זה ידוע שאדם כזה, הם מבהילים אותו לבית החולים מיד. מיד צריך לסתוב את מקום הזה. אחרת זה יכול להיות פה זיהום, תכף ומיד, זה מערכות עדינות. זה ברמה הפיזית, נקרא לזה כך. אבל צריך לדעת שגם ברמה הנפשית, שפחים שזורמים לתוך עולם ההכרה, לעולם הרצון, כן? שהם זולגים אל תוך המידות שלנו, הם גורמים בעיה בנפש. אז מה אתה מתפלא שאתה עצוב? מה אתה מתפלא שאתה כועס? מה אתה מתפלא? כל התחושות הלא פשוטות שיש לנו בתוך הנפש, כל הרגשות הלא פתורות, כל המצבים המביכים בחייו של האדם, אובדן דרך, תחושה של ריקנות, בלבול, פיזור נפש, כל המצבים האלו, זה דו תשפוכת הרצון והשכל. תראו, אתם רשאים גם להגיע למסקנה אחרת. אני אומר לכם את הדברים שאני בדקתי, על עצמי. אני לא אומר שחייבים להגיע למסקנה הזו. אומר. אבל זה רעיון למחשבה. זה רעיון למחשבה. אני עוקב אחרי המודל הזה במשך הרבה שנים. הרבה שנים. יש לי גם ראיות לזה מדברי הכתובים. כן? זה לא, לא חשובים בעיני הכתובים. הכתובים זה יסוד האמת שלנו. ואני אומר מתוך ניסיון. אני חושב שסך הכל הניסיון הזה הוא לא זר לי. אף אחד מן יושבים פה, אולי לא מספיק מתבוננים, לא תמיד יודעים למה אני עצוב, למה אני כועס, למה אני מפוזר, לא תמיד יודעים. אבל שבודקים רואים שלמרבה הפלא, הטפטוף ממשאבת הדלק, כן? כמו איזה טיפת דלק שטק נכנס למערכת, ופתאום, איך זה נקרא, המצאת, כן? אופ, מזיז את המכונית עוד איזה חצי מטר. טפטוף, הטפטופים של המחשבות האלו, שהם טק מרטיבים את הנפש, מרטיבים את הרצון, כן? הכל מתחיל לזוז ולנוע. אם זה שכל, אם זה טיפה דלק טהורה ונקייה, שכל טהור, הרצון טוב. אם זה שכל שהוא פחות טהור, טיפה דלק פחות נקייה, אז הרצון נע באפיקים הרבה יותר מורכבים ומסובכים. כן? לכן, אנחנו חייבים לקחת את ההרגלים האלו לתשומת ליבנו, ולהבין שהם צריכים שיפור ושינוי. וכל הרגל יש לו את דרכת הקושי שלו, כך אמר לנו הרב, יש הרגלים מעשיים, קל יותר, אני יודע, אבני רגיל לבוא ולעשות בראש ככה כל הזמן. אז אני יכול לתפוס את היד והיא לא תגיע לראש. אבל לבטל את הדחף הפנימי לעשות ככה בראש, שזה בא ממקומות יותר פנימיים, זה יותר קשה. אני יכול לתפוס את ידי שהיא לא תעשה ככה. אבל הדחף הפנימי הנפשי, המחשבתי, הרצוני, האובססיבי, הוא עדיין קיים בתוך הנפש. זה יותר קשה לתיקון. הרב מבדיל באופן כללי בין סוגי הרגלים. יש הרגלים חיצוניים שהם בעצם כרוכים בהנעת יד, בהנעת איבר. זה דברים שאדם יכול לתפוס את ידו, לקשור את החזק ולהימנע. יש הרגלים שהם נפשיים והם כבר נוגעים לתיקונים הרבה יותר עדינים, התנאים. שמהווים את הרגלים, אלה הם תנאים יותר סבוכים, כן? הם קשורים כבר בכל מיני ערג, באלף, מערגי כוחות פנימיים, שלא תמיד הם טרפו מיד בשליטתנו, צריך לעשות פירוק עדין וחכם מאוד, לא משנה. אבל סוגי הרגלים, הרב אומר, אנחנו פה מטפלים בשני הרגלים האלה, הרגלי המחשבה, שליטה במחשבה, הרגלי הרצון, לעמוד בפני, כן? הרצון, ולא לתת לו להופיע, כן? במצבים מסוימים. כן? אנחנו, אני למעשה כרגע לא רוצה להאריך בזה, אני אגיד לכם גם לא. אנחנו למעשה, כל שיעור, זה אחד האילוצים הקשים ביותר עבורי, כן? אבל אני עושה אותו, כי אני יודע שמכון מאיר זה לא ישיבת הגוש, ולא ישיבת הרמור, ולא, כן. אי אפשר לבוא לאף אחד פה ולהגיד, לא היית בשיעור שעבר, צא החוצה. אנחנו לא יכולים להגיד, אין לנו רשות לזה. אין לנו רשות לזה, אין. מכון מאיר זה מכון מאיר. זה מקום של ארכי פרכי. כן? אורחים פורחים. יש כאלה שהם באים ונמצאים. כן? אגב, כל אחד יש את הסיבות שלו. אני לא, זה בסדר גמור. אשרי מי שבא אפילו שיעור אחד. כן? אדם שחוטף הזדמנות ומגיע. אבל, הבעיה היא, כיוון שהורגלתי לזה קצת במהלך השנים, זה לא פשוט להתרגל לדבר הזה, כן? אדם רוצה להתקדם, הוא מלמד מאמר, לא רוצה, אנחנו כבר יושבים על המאמר הזה, זה כבר פעם רביעית היום. פעם? זה פעם שלישית, סליחה. אנחנו התחלנו לפני שלוש שיעורים לעשות את זה. כל שיעור, מה שאני עושה, אנחנו נמצאים למעשה כבר בעמוד כף דלת, כן? לקראת אמצעו. כן? רק מה אני עושה? מכיוון שאני מסתכל על הפרצופים, אני רואה פה 20-30% חדשים, אני אומר, מה, הם לא יבינו מה אני מדבר בכלל. מה, עכשיו אני אתחיל איתם. והנה דבר התיקון, קרוב הוא בלב האדם. הנה הזה הוא בנוי על הנה הקודם, תסתכלו בכף דלת, יש והנה כוח הרצון, והוא בנוי, כן, ויש שני חלקים בחלקי עבודה. אז מה אני עושה? באמת, בנדיבות לב אני עושה. אין לי שום בעיה עם זה. לא רק מסביר, כן? למה אני לא יכול כרגע להתעכב בזה? אני פשוט עושה חפיפה, כדי שגם מי שלא היה יוכל להבין על מה אני מדבר תכף. אני עושה את זה, מה אני יכול לעשות? גזריי! ואין לנו רשות לערער אחריה. אנחנו חייבים להתחשב בכל מי שמגיע לכאן. כי זה ברור לי שאם הייתי מתחיל מכאן, כן? 60% היום שם נרדמים ולא מדי מה אני מדבר בכלל. אז אני מדבר מחדש של הרגלים, של השכל והרצון. אפילו אמרתי לכם מה עושה השכל, מה עושה הרצון, על מורכביות בשינוי הרגלים, הרגלים פנימיים וחיצוניים, על הסכנות שבהפקרת ההרגלים של השכל והרצון לזרום כך סתם, על הזיהום הפנימי שיכול להיגרם. אני מנסה פשוט להסביר. ואני הולך לחפיפה הבאה, אומר כן, ואמר לנו הרב, שכדי להתחיל לחנך את ההרגלים ולרקח את עוצמת הזרימה שלהם, אנחנו צריכים למנוע מהם את הגירויים. כל הרגל יש לו את הגירוי שלו. יש גירויים שפועלים על השכל, גירויים שליליים שפועלים על המחשבה הרעה, מטפחים אותה, חזקים אותה. ויש הרגלים, כן, שגורמים לרצון הלא טוב להתעורר. אז הרב אמר לנו, כדי שנגיע למצב שבו השכל והרצון אצלנו נמצאים באיזה מצב של אדישות לפחות, לא באקטיביזם שלילי, לפחות באיזה אדישות, כן? בקו האפס לפחות, שאז מתחיל, יוכל להתחיל העיצוב החיובי שלהם, אנחנו צריכים קודם להימנע מגירוי. זה הכל, דבר מאוד משהו. מה שנקרא, גירוי תגובה. יש גירויים שאתה רואה שהם שליליים מבחינתך. אתה נחשף למחשבות מסוימות, אתה רואה איך המחשבה שלך מתערבלת, משתגעת, כן? תיזהר מהגירויים האלו. אל תיפגש עם מחשבות כאלו, זה מחשבות לא בריאות. אל תהיה לי יותר מדי מודרני, כן? חופש המחשבה, חופש הזה יכול להביא אותך למקומות מאוד מסוכנים. תיזהר, תימנע מגירויים שליליים, זה הכל. זה הכל. גירויים רצוניים, אותו דבר. אתה נפגש בכל מיני מראות, כל מיני אירועים, סוגים של אירועים, כן? מספרים לך איך בית הכנסת עכשיו זה ירביץ מכות לזה. זה לא טוב לך, אתה אוהב את הרכילות הזו, זה נותן לך איזה אקשן פנימי, יש מכות. אז זהו, אל תקשיב לדברים האלו. זה לא בריא, אחרי אתה לא נותן לרצון ולשכל להגיע למצב קדם עיצוב חיובי, אתה לא יכול להגיע, כן? היידי דמיטרד למפלט לא בלה, ברגע שהרצון והשכל הם נמצאים באקטיביזם שלילי, הם לא יכולים לקבל עיצוב, לא יכולים לקבל השפעה. יכול להיות שאתה נמצא בגירויים חיוביים, אתה אפילו לא מרגיש בנוכחותם, כי זה לא מדבר אליך בכלל. זה לא מדבר, נבין? אז קודם כל, להרגיע את הנפש, לקחת אוויר עמוק, זה אמר לנו הרב, כן? אמר לנו הרב, הופ! כנספח חשוב, כנספח חשוב, הרב בא ואמר לנו שהשכל ורצון צריכים לעבוד כיד אחת. כלומר, כשאנחנו מצפים לתיקון שני הכוחות האלו, אנחנו צריכים לתת את משפט הבחורה לשכל. השכל צריך להיחלץ ראשונה, להתרומם להבנות, כן? למשל, הייתה לי הבנה שלילית על הזולת, איך אני עכשיו... כן? וממילא גם רצון שלילי כלפיו, נכון? מתוך שיש לי הבנה שלילית כלפיו, אני גם רוצה להזיק לו, או שאני לא רוצה להטיב לו, לא משנה. זה שני רצונות, כן? זה רצון וזה רצון, לא משנה. אז מה אני עושה? קודם כל, במהלך התיקון, אני קודם כל מחלץ את השכל, ומתחיל להתבונן ממבט הציפור על הזולת מחדש. אני מאפשר לשכל שלי בעצם ללמוד ולהכיר את הזולת בפנים חדשות. נזה, מה זה אדם ישראל, יש לו נשמה, לימוד זכות, כל הסוגיות האלה עכשיו, אני מחלץ את עצמי, כן? אם אני מסוגל, כן? ראוי שנהיה מסוגלים לכך. להוציא את השכל מתוך הבלגן הזה, להיכנס לתוך בית המדרש, לברר את הסוגיה, פגע בך מנובל זה, מושכה לבית המדרש. אתה מושך את השכל לבית המדרש, אתה יוצר הפרדה בין השכל לרצון, עכשיו אתה קובע את עצמך בלימוד, נתיב הרע, נתיב הרע, אמר שלמה, בוא, אתה מתחיל ללמוד עכשיו נתיב הרע, כן? מי זה הזולת? מי זה החבר? כן? מה זה? מה זה אדם ישראל? מה זה נשמת אדם? מה זה נשמת יהודי? מה זה לימוד זכות? אתה מתחיל ללמוד את הדברים האלה. ואחרי זה, כן? אתה מצפה, כמובן, שהדברים יתחילו לזלוג אל תוך הרצון. יפה. בדרך כלל, זה תהליך החינוך הרגיל. הרב בדרך אגב אמר לנו שיש מצבים שהרצון הטוב לא קדם לו חינוך, לא קדם לו שכל בכלל. בדרך אגב הרב אמר לנו לזה, יש אנשים שאצלם הרצון הטוב לא קדם להם השכלה, כן? לא קדמה להם, לא קדמה לו לרצון הטוב איזו השכלה חודרת, עמוקה. לא ראינו אותו יושב ככה וחושב ולומד מהר"ן, לא ראינו. הרב אמר שזו תופעה ידועה, קיימת אצל נשים בעיקר, שנשים אצלם הרצון הטוב גם בבסיסם יש להם שעשה ניק רצונו, וגם הם רגילות לקבל את ההשפעה החיובית בדרך של דוגמה והשפעה השראתית ופחות לימודית. זה דבר ידוע אצל נשים. זה יכול לקרוא גם אצל אנשים תמימים, בעלי נפשות תמימות, שאצלם הם עוקפים את תהליך הלמידה, ואצלם זה משימושה של תורה. משימושה של תורה, בעצם הרצון שלהם משתבח ומתעלה. אבל רובנו, כל מי שיושב כאן כרגע מולי, כבר הכריז על עצמו ברגע זה, שהוא לא שייך לקטגוריה הזו. לא שייך. הוא בעצם אומר, אני בדרך השכל הולך. אני, אחרת לא הייתם יושבים פה, ולא שומעים את הקדחתנות השכלית שלי. לא הייתם שומעים את זה. אבל אם אתם פה, כנראה שזה מעין הודעה, שאתם, כמו רבים אחרים בדורנו אגב, כן? רבים אחרים בדורנו, זקוקים דווקא לדרך השכל. נקודה. זה המצב. עד לכאן למדנו בשלושת השיעורים האחרונים. עכשיו אנחנו רוצים להגיע סוף סוף לעניין הזה. יש, אפשר איזו שאלה על מה לסיכום הזה, אפשר, אבל לא, אני לא, לא אגרר לשם עכשיו בחזרה, כן? כי אנחנו צריכים להמשיך. כן, בבקשה.
שאלה סימפנה. כן. נכון, הייתי מאוד בלחץ לאושר נושא שאני מתעסק בו בחיים, ופתאום הרגשתי את הצורך של להרפות, להרפות. אז איפה המקום הזה? כי פתאום ההרפאיה לפעמים יכולה להוביל לקלות ראש מסוימת. איפה האיזון? והאם זה נכון מדי פעם להרפות אחרי הרבה מאמצים?
כן, ההרפאיה היא מאפשרת, כן, זה כמו שריר, ברגע שאתה מרפא את השריר, שריר הוא תפוס מדי, הוא, כן, אתה לא יכול לפעול, אתה משבית לך את פעולת היד, כן, ההרפאיה היא בעצם מאפשרת לנו בחירה מחודשת. ההרפאיה היא מחזירה אותנו למצב של בחירה חופשית, כן, מצב של אי-הרפאיה, הכוחות לא פעילים. שכל שהוא בסיסיבי מדי, הוא כבר לא פעיל, הוא לא פעיל, כן, הוא לא בהרפאיה. רצון שהוא בסיסיבי מדי, הוא בעצם לא מסוגל, כן, כמו שאמרנו כרגע, לקבל עיצוב מחודש. הרפאיה היא מחזירה את הכוחות למצב, כן, של לפני היציאה לדרך. בהרפאיה אני יכול לשקול מחדש איך השכל יפעל ואיך הרצון יפעל. כן? זה המטרה של הרפאיה. כן? יש נרפא ויש מרפא. כן? נרפים העם. כן? על כן הם אומרים, תנו לנו תבן. נרפים העם, כך אומר פרעה. נרפים, בטלנים. יש הרפאיה, כן? ויש נרפות, זה משהו אחר לגמרי. הרפאיה היא חשובה מאוד, כדי, כן, זה כמו, אני יודע, אם אנחנו נמצאים בקרב, ובקרב הזה אנחנו הגענו למצב של טייקו, או קרובים להפסד, אנחנו נסוגים לאחור. הנסיגה מאפשרת לנו ערכות מחודשת. אנחנו סופרים את החיילים שנשארו, את הפצועים, את הבריאים, מי יכול לחזור לקרב מיד, מי צריך לפנות לבית חולים, מי צריך, כן, אחלה, כן, אחלה שלא, מת בקרב, ואז אנחנו חוזרים לקרב, כן? זה הרפאיה. הרפאיה זה נסיגה טקטית. נסיגה טקטית, שמאפשרת ערכות מחדש, כן? זה הנקודה. זה אומר, אדם שהוא מרפא, זה אדם שכוח היצירה אצלו, כן? הוא גורם את העצירה, כן? אדם שלא מרפא, זה אדם אובססיבי, אדם חסר מעצורים. אז זה טוב מאוד, זה בסדר גמור. הרפאיה זה כל עוד, זה מטרתה להערכות מחודשת, לא לבטלנות ונסיגה, כן? אז זה בסדר גמור, אין שום בעיה. מצוין. כל שבת, כל השבת כולם בעצם מהווה איזה מרחב נסיגה אדיר. בשבת אנחנו נסוגים, כן? איך זה כתוב, כן? ממצוא חפצך ודבר דבר. כן? אנחנו נסוגים ממצוא חפצנו, מדבר דבר, אנחנו נסוגים. השבת זה מקלט בטוח, שבמהלכו אנחנו מתבוננים ומעריכים מחדש את פעולות השבוע. אנחנו מגלים לנו הפלא שהיינו אובססיביים מדי, חסרי מעצורים, כן? לא רגועים, לא הסתכלנו על הדברים מלמעלה בעולם, כן? היינו מרוחים על המאורעות, במקום להעריך את המאורעות ממבט האומן, כן? שמצייר, ואז הוא מרחיק את עצמו ומסתכל מרחוק, כדי להעריך את היצירה שלו ולראות, אולי הוא שכח איזה פרט, כן? אולי הוא העדיף, אולי הוא חיסר, זה המבט המרוחק, שבת, כן? זה מבט, כן? כאילו מרוחק, כן? מרוחק שמאפשר לנו להתבונן לכל המציאות פרספקטיבה מעל המוקד. כן, לכאן הגענו. אז עכשיו אנחנו נכנסים להמשך הפסקה. כן? ברוך השם, אנחנו הפעם הצלחנו לעשות את החפיפה ב-25 דקות. שבוע שעבר זה לקח לנו חצי שעה לעשות את החפיפה. לא תאמינו. חצי שעה לעשות את החפיפה. היום לקח לנו 25 דקות. אנחנו מתקדמים לא רע. ואני עוד מניח שיש לנו שתי שיעורים עד שנסיים פה. כי כל המאמר הזה הוא כל כך עמוס וטעון במושגים, שאי אפשר פה לדלג יותר מדי. זה במובן מסוים, זה מפגש ראשוני עם עולם מושגים, שאולי לחלקנו הוא חדש לחלוטין. אז קשה קצת פה... למהר. מקום שאמרו להאריך, צריך טיפ-טיפה להאריך. והנה דבר התיקון. יש לכם את זה? כדאי לראות את זה בפנים, את המילים, כי ככה השפה היא, כן? השפה היא לא תמיד קלה. והנה דבר התיקון. עכשיו אנחנו, כן, מתחילים להתעסק בתיקון המעשי של השכל והרצון. והנה דבר התיקון, קרוב הוא בלב האדם ובפיו, כדברי הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך הוא בלבלך לעשותו, כן? והוא בשכל האדם וברצונו. הפסוק הזה בעצם מדבר על תיקון השכל והרצון. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך, כן? הפה זה רמז לשכל, כן? הדיבור, והדיבור בדעת, ובלבבך זה רמז לרצון. כן? בפיך ובלבך לעשותו. כלומר, כל התיקון כולו נעשה על ידי ההתמקדות בשני הכוחות האלו. כן? במקום לחפש פרטים ופרטי פרטים של תיקון, עזוב את זה. טפל בשני המוקדים. המוקד המופשט העיוני זה השכל, והמוקד החיוני זה הרצון. טפל בשני אלו. והנה דבר התיקון, קרוב הוא בלב האדם ובפיו. קרוב הוא. טפל בלב. בלבך זה הרצון, טפל בפיך זה השכל. והוא בשכל האדם וברצונו. כי באמת שכל האדם ורצונו, מטהרתה של הנפש הקדושה, הם הבאים. והם החלקה ונחלתה. אומר לנו הרב, לפני שאנחנו באים לתקן דבר מסוים, אנחנו חייבים קודם כל לברר שאכן יש לו מקור טהור. כי מה קורה? כשאתה פוגש את השכל, הכל תלוי ברמת הזיהום השכלית. נגיד שאתה מזהה שיש לך, כן, למילימטר מעוקב של דם, יש לך 500,000 חיידקים. או הנה, מילימטר מעוקב או מילימטר מעוקב של דם, יש לי 500,000 חיידקים. רגע, איך אני בכלל אתקן את הסיפור? יש לי מח העצם. מח העצם זה היסוד שמנו מתחדש המערכת החיסונית. כלומר, אם יש לי מקור, למרות שהמערכת החיסונית הגלויה שלי, הזורמת בתוך הדם, היא מזוהמת, אבל מכיוון שיש לי יסוד פנימי, שממנו יכול להתחדש התאים, רגע, אז אני הולך ליסוד. למי יש מח עצם? מתחילים לעשות התרמה של מח עצם, כן? להשתיל מח עצם, כדי שיתחדש יצירת גופיפי החיסון. יפה מאוד. לא פחות מזה אנחנו צריכים לברר, כאשר אנחנו דנים על הזיהום השכלי והרצוני. לפעמים רמות הזיהום שאנחנו נפגשים איתם, החלקיות, כן? אדם מזהה, כן? שהאפיק המחשבתי שלו בתחום מסוים הוא מזוהם. הוא חושב בצורה מאוד לא נכונה, כמו שאמרנו, על זולתו, יכול להיות על התורה, יכול להיות על ארץ ישראל, יכול להיות על אלף ואחד דברים. האפיק המחשבתי בתחום מסוים, לפעמים שתי אפיקים, שלוש אפיקים, רמת הזיהום שם, אם אתה מכניס לשם את האפרה, ככה עושה, מריח איזו הערכה אחת, אתה יכול שם ליפול עליו מהרגליים. עכשיו שואל האדם את עצמו, ריבונו של עולם, מאיפה אני אתחדש? אני נפגש עם השכל והרצון שלי במצב ההופעה שלהם, כן? מצב ההופעה, ההתפשטות של שתי הכוחות האלו, ההתפשטות שלהם לכל אורכה, היא מלוכלכת. האם השכל והרצון יש להם יסוד טהור? האם יש להם יסוד טהור? זו שאלה. האם יש מח עצם שממנו יכול להתחדש השכל והרצון? אומר הרב, כן. אולי זה לא נשמע חידוש ברמה העיונית, אבל זה נשמע חידוש ברמה המעשית. כי תחשבו כמה קשה להניח את הנחת העבודה הזו בשעה שאנחנו נפגשים עם איברים פגומים. עד כמה אנחנו מאמינים שאותם איברים פגומים יכולים להתחדש ממקורם? להצמיח מחדש את היד. להצמיח מחדש את המחשבה. המחשבה יכולה להבריא. אדם יכול להתנקות. ממש להתנקות. הנחת היסוד שאדם יכול להתנקות, והרצון יכול להתנקות, זה רק אם יש להם יסוד פנימי טהור. במילים אחרות, מהו שורשו של השכל? אומר הרב, שוב, זה לא חידוש ברמה העיונית, אבל כמה חשוב לזכור את זה בשעת מעשה. השורש של השכל, מטהרתה של הנפש הוא בא, של הנשמה. שורש השכל הוא בנשמה. ממילא, מכיוון שהוא בנשמה, הוא יכול להתחדש. כי הנשמה, כולך יפה ראיתי, הוא מום אין בך. היכולת לזכור את הזכירה הזו, 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. כל הזכירות האלו, זה זכירות הראשית, זה ראשיתות, זה 10 ראשיתות, שאיתם אנחנו הולכים בתוך החיים המלוכלכים, המועדים לחטא וכישלון, אנחנו נזכרים ביציאת מצרים. לוקחים את יציאת מצרים לתוך הגלות העכשווית שלנו, לגלות הנפש. החירות זה לא דבר מקרי. החירות היא נעוצה בנקודת זמן, ששם הופיע חירות אלוקית מופלאה, שגאלנו ממצרים. אני השם אלוקי... היא מציאות העבדות העכשווית שלי, כן? היא בעצם מושפעת מחירות מצרים? אני לא מודאג. יש בחירות פנימית. זה דבר חייבים לברר אותו במהלכי העבודה. מי שלא יודע מאיפה בא השכל, מי שלא יודע שהשכל נתון המה, נתונים, גם השכל וגם הרצון, נתונים המה, לנפש בטהרתה, ומשב הוא יונק את כוחות התיקון, הוא לא יכול לתקן את האפיקים האלו. צריך להבין שהשכל והרצון זה מעיין ולא נחל. מעיין יש לו עין פנימית, שמשם מפקה המים בטהרתם. נכון שהמים הזורמים באפיק התלכלכו, אבל המים המפקים עם קורם תמיד, הם בעצם יכולים לנקות את המים הזורמים באפיק. זה ידיעה חשובה ביותר, שבלעדיה לא יוצאים לדרך. זה מה שאומר לנו הרב כאן. נקרא את המשפט הזה עוד פעם. כי באמת, והנה דבר התיקון קרובו, בלב האדם ובפיו, כדברי הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, והוא בשכל האדם וברצונו. כי באמת, כי, למה אמרתי לך שניתן לתקן את השכל ואת הרצון? כי, זה סיבה, כי זה נתינת טעם. כי, באמת, למה אני אומר לך ששני הכוחות האלה יכולים להיטהר לחלוטין? כן? לא טהרה דמיונית, לא למראית העין, לא טהרה קוסמטית, אלא טהרה שורשית. למה? כי באמת שכל האדם ורצונו, מטהרתה של הנפש הקדושה הם הבאים. משם קיומה, כן? והמה חלקה ונחלתה. כן? הם שייכים לשם בעצם. שייכים לשם בעצם. אז מה קרה? אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, האדם מזדקק לשכלו כדי, כן? האדם מזדקק לשכלו או ישתמש בשכלו. זה כמו מכשיר חדש שאתה מתחיל להשתמש בו. עכשיו השאלה איך אתה משתמש בו? אם אתה משתמש בו נכון, אז בסדר. כן? אופי המכשיר ותכונותיו יוצאות לפועל בצורה חיובית. אם אתה משתמש בו בצורה שלילית, לפעמים צריך לעשות ריסט. מה זה? אתה עושה ריסט. מה אתה עושה בריסט? כל הפעולות השליליות שנעשו, כן? אתה פשוט מוחק אותם ואתה חוזר לתכונות המכשיר הבסיסיות, ואז אתה פועל מחדש. לא תמיד ריסט, השאלה מאיזה גובה המכשיר נפל. לפעמים זה לא, גם ריסט, רסט והרפיה, כן? זה לא מספיק. אבל הרבה פעמים, הריסט זה פעולה של לחזור אל הדטה. לחזור למסד הנתונים. לחזור לבסיס, לחזור לשורש. כן? אבל, אומר לנו הרב, רגע. מכיוון שאנחנו בעולם הזה, והשכל והרצון, הם מופיעים לא רק ככוחות נקודתיים נשמתיים, אלא ככוחות שבעצם הם מתפשטים מחוץ לנשמה. הנה, עכשיו אני מדבר אליכם. אני מדבר אליכם בדעת. זה שכל, כל אחד מאיתנו. אם אתה שואל שאלה או אתה משאלה, לא משנה, אתה לומד. השכל שלנו שם מתפשט. השכל מתפשט, זאת אומרת, הוא עזב את הבית. דבר מעניין. זאת אומרת, הוא קשור לשם, יש חבל ארוך ארוך. כן? חבל נחלתו. הוא קשור לשם, אבל תראו איך הוא יוצא ונפגש עם העולם הזה. ועכשיו בדרך הוא כמו כיפה אדומה. הוא הולך ביער החיים. הוא רואה את הזאב, מדבר איתו. אולי הוא חושב אפילו שזה סבתא. כן? כן? זאב לבוש כמו סבתא. כיפה אדומה, כן? אבל זה זאב. עכשיו השכל מתחיל להתעניין בזאב. השכל מתחיל לגלות עניין, כלומר, הסיבה לכך, אגב, זה בגלל שיש לנו יצרים, תאוות, אז הם מסיטים את השכל, כלומר, הם לוקחים את הילד הטוב, ומורידים אותו למצבים של... ואז השכל מתפתה, כיוון שאדם הוא חסר דעת, פתי חסר דעת, נער חסר לב, עיוולת, קשורה בלב נער. אז השכל, הוא הולך בעקבות הכוחות הנמוכים, הוא רואה בזדות זרים, וכתוצאה מזה, הוא מסתבך, בתוך החיים. זה מה שמסביר הרם. אותו דבר קורה גם לרצון. כוח החיים הנפלא הזה, שאיפת הרצון, לחיות, לזוז, לנוע, מביא אותנו לשדות מורכבים, לשדות לא פשוטים. והרצון חווה ותואם טעימות חיים שהם לאו דווקא לפי המקור שממנו הוא בא. המקור שממנו הוא בא זו הנשמה, היא ודאי רוצה ללכת בדרכי השם יתברך, כן? במובן הרחב של המילה. כן, ודאי. השכל על פי שורשו ורצונו, ושורשו ומקורו, איזה, מה הוא רוצה לעסוק? כל היום משיחתי. אני רוצה לחשוב, אבל ברגע שהכוחות האלה יוצאים החוצה, לא על פי מסורת בית האב שלהם, נשמתם, או במושגים יותר מעשיים ופרקטיים, שאדם לא מלווה את הופעת הכוחות האלו בעיצה והדרכה של תורה. שלא התורה מדריכה את סדר מחשבותיו, שלא התורה מדריכה את סדר רצונותיו. ברגע שהאדם עושה את דרכו בתוך החיים, מבלי מסורות, מבלי הדרכות, מחשבתיות ורצוניות, אז שני הכוחות האלו נופלים. כן? אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, סללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם, נטיות שכליות, והשכל, כן, שהוא פוגש דבר מסוים, הוא תכף מיד, כן, הוא תכף ומיד מתעסק איתו. הוא כבר בפנים. יש פה עכשיו, נוצר פה מצב של הידבקות, שהשכל מזהה משהו מעניין, מסקרן, והיום מגישים את הדברים בצורה מאוד מסקרנת. כל תוכן הוא מוגש בצורה שהיא מפעילה בעיקר את הרצון. כן? הרצון נמשך אליו, רוצה בו, וגם התכנים מוגשים בצורה כזו שהם מפתים את המחשבה, כן? מפתים את המחשבה להתעסק עם התוכן הזה, לחבב אותו. זאת אומרת, גם השכל וגם הרצון שלנו בפגישה עם החיים, ככל שהחיים הם יותר נראים, יותר מוגשים לנו על מגש של מתירנות, של דמיונות, של תענוגות, של חצאי שקרים או חצאי אמיתות, ככה השכל והרצון מתפתים ביתר קלות. האדם פתי ימין לכל דבר. האדם נופל בתוך הבור ביתר בקלות. הוא לא מצויד בהבנות אחרות. לא מתעורר אצלו אפילו ספק לנוכח הגירויים האלו. זה בעיה. לא מתעורר ספק, בהרבה מן המקרים. אז ברגע שהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, סללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, כמו שאמרנו, כן? כבר מתעסקים עם כל מה שהגוף מגיש להם, כן? בכל אורקיו וגידיו, בעומק מזגו. במילים אחרות, כשואלים אדם, כן? מה אתה חושב על חברך? מי ההוא? עכשיו, זה לא רק מה שהוא חושב, צריך להבין. מה שהוא חושב זה מה שהוא מרגיש, זה מה שהוא, כלומר, יחסו לזולת הוא לא יחס מחשבתי בלבד. אולי זה התחיל ביחס מחשבתי. מישהו אמר לו על פלוני אלמוני דבר מסוים, שכלו נתפתה לקבל, ועוד, לפתח את משנת השנאה, ואז כרגע זה כבר לא רק שכל, זה לא מה הוא חושב על זולתו. השכל הזה הוא כבר בעצם מעורה בכל גידה ואורקיו של אותו אדם. זאת אומרת, כרגע האדם הזה הוא חתיכת איסור. זאת אומרת, זה לא רק מחשבה, צריך להבין. זה מה שהוא אומר כאן. המחשבה הזו עכשיו היא מעורה בגידיו ואורקיו של הגוף.
הם לא תפילים למחשבה ולרצון, הם לא תפילים ל...
ודאי, זה מה שהרב אומר מיד.
הם תפילים...
יפה, 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 זה מה שהרב אומר מיד, מיד, מיד אני נגיע לזה. נפלא, אני רק רוצה שזה יבוא בזמן. צודק, נכון. הרב הוא מאוד שיטתי ודידקטי. מיד הוא יגיד את מה שאתה אומר. ודאי שזה תפיל. ודאי שהשכל והרצון זה כוחות שהם הרבה יותר חזקים מכל כוחות הגוף. אבל אם כבר מתגלגל לתוך החור שלהם, תאר לעצמך איזה נמלה נמצאת בתוך החור, פתאום נופל הסנדוויץ' של אלה שהולך לגן. או, נפל לי כזה סנדוויץ', אני אוכל אותו. אבל ודאי, כן? זה ודאי שהשכל והרצון הם לאילה ולאילה מכל כוחות הגוף. ודאי. אבל אם נפל להם לשלל כאלה כוחות אדירים, פלפלאים, פלפלאים. אני יודע, איזה ילידים שם בדרום אמריקה, כן? עם בקושי חיצים יש להם, כן? נתנו את המשל הזה. אז עולים הפורטוגלים לחוף הים, בגילוי היבשות, והם מעלים לחוף הים כמה תותחים, ואת הציודים המשוכללים שלהם, והאידיאנים ככה עושים להם מערב, טרח, הורגים אותם. באים, לוקחים את השלל, פתאום תותחים, מה זה... הפרימיטיבים האלו פתאום משתמשים בדברים מודרניים. הם אומרים, יופי, טוב שנפל. לא תמיד יודעים להשתמש בזה. אבל למרבה הפלא, יצר הרע שהוא משתמש בגוף, הוא יודע להשתמש טוב בשכל ברצון. יש לו כישרון לא רגיל, היצר הרע. להשתמש גם בתותחי על כאלו. אבל אמיתו של דבר ודאי, שכל ברצון הם לאלה ולאלה מכל הכוחות שבעצם בידם הם נפלו. מיד זה יאמר, נראה את זה. נקרא את זה עוד פעם. אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, וסללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם, בכל תהלוכות הגוף כולו, בכל אורקיו וגידיו, בעומק מזגו, בסוגריים. כי השכל והרצון פועלים, פועל או פועלים, השכל והרצון פועלים, כן? בצירוף ההרגל ונאותות הטבע לזה, גם על החומר וחלקיו, הרב פה משיב על איזו שאלה שהייתה אמורה להתעורר. איך יכול להיות, קצת מסתעפת מה שאתה הערת פה, איך יכול להיות שכוחות נעלים כאלו יכולים בעצם ליפול ביד הגוף? אבל הרב אומר, הנפש היא אחת, וזה כלל גדול. הנפש היא אחת, וכל כוחותיו פועלים ומתפעלים זה על זה וזה מזה. זה דבר ידוע. כי השכל והרצון שהם פועלים, כן. בצירוף הארגן, גם על החומר חלקה, והנה השכל והרצון, הנה פה אומר מה שאמרת, והנה השכל והרצון שהם הפועלים בעצם, כן? בעצם, המגמות הפיזיות, כן? הרצונות היצריים, איך הם יצאו לפועל? רק מהשלל הגדול שנפל בידם. השכל שהצדיק, כן? שבאמצעותו, כן? מה אנחנו עושים בדרך כלל? כן? כאשר יצר הרע לוקד את השכל, איך הוא משתמש בו? הוא משתמש בכוח השכלי כדי להצדיק את הרע. או, יוצא ככה, שהשכל והרצון הם הפועלים בעצם. כשאנחנו מפרקים את הרע למרכיביו, למרבה הפלא אנחנו מוצאים מתחת למיקרוסקופ, מה אנחנו מוצאים? איזה מרכיב הוא הכי דומיננטי שם? איזה מרכיב הוא הדופק ונשמת הרע? לא פחות ולא יותר מהשכל. מסתבר שהמרכיב השכלי בתוך החטא, ככל שהחטא הוא יותר אסיסי ויותר עוצמתי, נמצא בו מרכיב שכלי יותר חזק. כן? השכל, ונמצא בו גם את הרצון. פעל פה כוח רצון כביר, כוח שכלי, אחרת חטא לא יצא לפועל. אחרת הגוף היה נותר למעצבה, בלי תנועה, כל היצרים, כל התאבות, לא יכולים להתפתח. אבל ברגע שכל הכוחות האלו מגייסים לטובתם את השכל ואת הרצון, כך נוצר בעצם המומנטום של החטא. כן? ואין ספק שכוח השכל והרצון בתוך החטא הם מרכיבים שמהווים כ-99%. כן? זה נשמת החטא. ממש. נשמת החטא. כן? כי הם נפלו שבי ביד כוחות הרע. והחיבור בין שני הדברים אלו, היצור הכלאיים המוזר הזה שנקרא חטא, כן? הוא בעצם מתאפשר הודות לכוחות היצירה של השכל ושל הרצון. כן. זה הגיוני, זה הגיוני. הרב כאן מכריע בדבר הזה באופן חד משמעי, והנה השכל והרצון שהם הפועלים בעצם. אף על פי שהם ידם במעל פעולת ההריסה ושרירות ללב. אף על פי, כמו שאמרנו, שאם תבדוק תראה שנוכחותם בתוך החטא היא עצומה וגדולה, ולכאורה על פי זה אפשר לומר שהשכל והרצון חטאו. רגע, אם הם חטאו, האם זה עדיין מקרי להם החטא? או שזה עצמי? תשובה, זה מקרי. למרות שידם במעל, ולמרות שנוכחותם בתוך החטא היא ב-90%, ומתחשק לנו לומר עליהם שמיים, מלאכים שנפלו משמיים, ולא יכולים לעלות לשם עוד. אולי מתחשק לנו לומר ככה. הרבה פעמים אגב, שאדם מסתכל על חטאיו שלו, קשה לו להתרומם לדימוי עצמי, משופר, כל החטאים האלה הם מקרים לי, זה לא אני. זה לא אני. מה זה לא אתה? אתה מדבר את הרע, אתה עושה את הרע, אתה אפילו מתאבל לו, זה לא אתה? כמו שאמרנו, אתה חתיכת איסור. זה לא אני. כל אלה זה הופעות שלי. אם תסלק את כל ההופעות, כן, כדי קליפה, בלשון הלכה זה נקרא כדי קליפה, תקלף אותם, תגלה את לשד החיים הפנימי שלי, ששמה כולך יפה רעייתי. נכון קשה לנו להבין שהחטאים הם מקריים? וזה אפילו ביחס לחטא שדבק בחיצוניותנו. מה נגיד על חטא שאנחנו כאילו מזוהים בתחושת הלב, אנחנו מזוהים מגאווה, יותר קשה. אומר רב, שכחו מזה. שקר. עד כאן דברי יצר הרע. בפירוש. תראו מה שהוא אומר. אבל לא מצד עצמם. למרות שהשכל והרצון הם פועלים בעצם, ונוכחותם בתוך החטא היא דומיננטית וחזקה. אבל, כן, לא מעצמם. החטא הוא לא עצמותי להם. אלא כתוצאה מהתחברם אל טבע החומר, ולא חישבו דרכם. האדם הבוחר, שהוא החוטא פה, הוא לא חישב את דרכם של השכל והרצון. כלומר, כשאנחנו פוגשים את שני הכוחות האלו פועלים בתוכנו, אנחנו צריכים ללוות אותם בדרך, בצורה תיאטרלית וקצת דרמטית, הייתי אומר, כשאנחנו מרגישים שהמחשבה מתחילה להתעורר אצלנו, אנחנו חייבים להצמיד לליווי. לאן היא הולכת? האם את נאמנת למקור שלך? אל תשכחי. מאיפה באת? ולאן את הולכת? מקורך ושורשך הוא בנשמה. אין לך רשות להתרועע עם בנות השפחות. או אם את מתרועעת איתם, לא הם יגידו לך מה לעשות, אלא את תגידי להם, למה העולם הזה נברא? מה מטרת האדם? מה חובתו בעולמו? אנחנו חייבים לכבד את המחשבה. הרבה פעמים השימוש במחשבה, ההתייחסות למחשבה, כמו שמתייחסים לאיזה שרת זול וקטן של יצרים ותאוות שלנו. ופה אנחנו משפילים אותה ולא נותנים לה את הכבוד ואת העיקר שלה. זה מה שצריך להיות. ברגע שהשכל והרצון לא מחשבים דרכם, שאנחנו לא נותנים להם את המעמד העליון הזה של כוחות שיסודם ושורשם הוא בנפש התאורה, בנשמה. משם הם באו, ולשם הם צריכים לשוב, ולהשיב איתם את כל העולם. יש פה איזה מעגל. משם הם יוצאים, הם פוגשים את העולם הזה, וחוזרים ומחזירים את הכל לאותה נקודה. זה צריך להיות היחס, אגב, לכל כוח. אבל פה אנחנו מדברים על שני הכוחות הראשיים, השחקנים הראשיים ביצירת החיים. זה לא רוצה. אי אפשר להקל בזה ראש. אז כאשר הם לא מחשבים דרכם, הם נפלו לאן שנפלו, הם נפלו לתוך הבור של הנמלה, והיא התפתמה והתפתמה והתפתמה. כן? החומר מתחזק, התאוות מתחזקות, ושפחה תירש. גבירתה. נראה איך הרב אומר, זה בלשונו הנפלא, אין לזה תחליף. אבל לא מעצמם, סליחה. מה?
לשכל אין שליטה על התאווה.
לא, הכל בחירה. בחירה חופשית. לא, אני אמצא את הבחירה. אפילו. תראה, קודם כל, איך אומרים על זה? פוק חזה. לך ותראה. איפה, מה מצבו של השכל? זה לא שלך קשה מדי. היינו רוצים שהתשובה תהיה, השכל יודע את מקומו, והוא לא ייתן לנו לעולם להפיל אותו. אבל גם השכל נמצא בתוך משחק הבחירה החופשית. למרבה הפלא. מה אני אגיד לכם? נראה מוזר. נראה לא פייר. מה, מלאך כזה אדיר כמו, אדיר כמו שכל? מה, גם הוא יכול להתלכלך בבוץ? גם הוא יכול להתלכלך בבוץ. הוא יכול להגיע ל-49 שערי תומה. השכל. תימאו את כל השמנים. תומעת השמנים זה תומעת המחשבות, זה תומעת המידות ותומעת המעשים. כוח יוון. עד לאן הוא מגיע? זה פשוט לא יאמן. לא אני אמצאת את זה, אל תבוא אליי בטענות. ריבונו של עולם, יש בזה מחשבה כנראה. יש, לא כנראה. יש בזה מחשבה מאוד עמוקה בכל עניין הבחירה החופשית. סיפרתי פה לא פעם שהרב חרלאפ, פעם שאל את הרב קוק, איך יכול להיות שהם חטאו בחטא העגל תוך כדי עוד המלך במסיבו נרדי נתן ריחו, ריח של עבודה זרה, איך יכול להיות? אמר לו הרב קוק 4 משפטים, וזהו מסוד תיבות, וזהו מסוד הבחירה החופשית. רק אמר את זה, שתק ולא הוסיפו לדבר. זה מסוד הבחירה החופשית. מסתבר שהכוחות המופלאים האלו הם יכולים להתלכלך עד גבול מסוים, עד גבול מסוים. אמרנו השער 50 לא מתלכלך, והתלו אותו על עץ גבוה 50 אמה. הוא רוצה לאיים על שער 50, תולים אותו על עץ של 50 אמה. שער 50 אתה לא יכול. שער 50 של השכל והרצון זה נקודת התהרה של השכל והרצון. כבר אמרנו את זה בהתחלה. זה התנאי לכל עבודת התיקון של השכל והרצון. הידיעה שיש לו שורש. ועכשיו אני רוצה להחזיר לו שורש. אני רוצה עכשיו לעשות הפרד ומשול. אני רוצה לעשות פעולה של בידוד והבדלה בין המגע השכלי עם העולם הזה, כן? לפחות עם אותם בחינות שלכלכו אותו. עכשיו אני רוצה להחזיר אותו לבית המדרש. כן? עכשיו אני מבצע נסיגה ראשונה. כן? ביטול הגירויים. נסיגה ראשונה, נסיגה שנייה בית המדרש, נסיגה שלישית התעמקות בדברים שאני לומד בית המדרש. עכשיו אני מכניס את השכל לנקודתו עד כמה שאפשר שהשכל ישתכשך בתוך המעיין העצמי שלו. זו הפעולה שהרב פה מסביר בהמשך. אנחנו עוד רחוקים משם כרגע, אבל הוא יכול להתלכלך. אני יכול להתלכלך. אני רק רוצה רגע טיפה
לשאול. מה הערך שלו אם הוא יכול ליפול?
מה?
מה הערך של השכל אם הוא יכול ליפול בכוח התאווה או בכוח... כל מיני
חיצוני,
אם הוא יכול
ליפול
שם, אז
התפקידו
הוא כמין שומר,
הוא
כמין מגריב,
יש לו את הברירה, אתה לא ליפול משמה איפה הוא יחי.
זה קשור עמוק עמוק בעניין של שכר ועונש, באופן כללי. זה קשור בשכר ועונש, לא רק, אבל בעיקר, זה קשור בשכר ועונש, כן? שאדם בעצם מקבל מנגנון שלם של יכולת פיקוח על חייו. ועל פי מעשה, יש איזה, לא רק, שכר ועונש, ואדם יכול לתקן. אבל אחד העקרונות הגדולים בעניין הזה זה עניין של שכר ועונש. אבל אנחנו נמשיך, בוא נבין את המנגנון, זה חשוב מאוד. בוא רגע טיפה נמשיך, כן? זו שאלה מאוד חשובה. היא שייכת לביאור אחר, כי השכל והרצון פה יכול לכן. והנה השכל והרצון שהם פועלים בעצם. אבל פי שהם ידם במעל פעולת ההריסה ושרירות הלב, אבל לא מעצמם ועצמיותם. כי אם התחברם אל הטבע של החומר ולא חישבו דרכם, או יותר נכון, האדם הבוחר שנושא את שני הכוחות האלה בנפשו, לא חישב דרכם. לא חישבו דרכם. ובזה נמצא החומר, על פי מערכת היחסים המקולקלת שתיארנו כאן, אותו שעטנז, אותו מצב כלאיים, בזה, על פי אותו מצב מקולקל, בזה נמצא החומר, העיוור, כן? שהוא לא יודע אלא את עצמו, שטבעו ללכת בלא עצה ומחשבה, מתחזק. כל המגמה העיוורת מתחזקת. אכול ושתה כי מחר נמות מתחזק. אין מגמה, אין כיוון, אין חשבון. תן לי רק ליהנות עכשיו ונגמר הסיפור. מה אכפת לי אם זה לא בריא? העיקר תן לי שתה, תן לי אכול. ויוכל, וישת, ויקום, ויבס את הבכורה. סגנון חיים של ויוכל, וישת, ויקום, ויבס את הבכורה. מתחזק החומר. כל המגמה העיוורת מתחזקת. ומגמת הפיקחון, ההסתכלות המפוקחת, ההסתכלות על החיים מנקודת המבט הנשמתית, נחלשת, נחלשת. כן? החומר מתחזק, שטבעו ללכת ממילא בלא עצה ומחשבה. כן? העיוור מתחזק. מתחזק בכך הוא משתלם, לא משתלם במובן החיובי. כן? לא משתלם במובן החיובי, במובן השלישי. כן? במובן מסתאב, משתלם זה מסתאב. והשכל והרצון לעומת זה... ששלמותם היא מצד מעלתם לחשב דרכם. הרצון הפנימי, השרוי עמוק בתוך הנשמה, הוא רצון קדוש וטוב, ואין לו רצון אלא רצונו יתברך. והשכל, זה חוכמה ובינה ודעת מאיתך. כן? על פי שורשם, הם כוחות שהם בעלי חשבון ארוך, מחשבות ארוכות, מסוף העולם ועד סופו. למרות זאת, הם גלו מביתם. הם גלו מביתם, ואת מקומה של המחשבה המפוקחת, והרצון הטהור, תפסו מגמות עברות של חומר. כן? או, הם נחלשו בהיעדר הפעולה הדרושה לחוקם. הנה, פה הגענו לקצה ארץ מושבת. פה הגענו לקצה תיאור הבעיה, שאנחנו מתחילים לדבר על הפתרון. האדם הבוחר צריך, כן, עכשיו לעמוד על רגליו, ולהתחיל לתקן את המצב הזה. זה המצב. כל אחד ואחד לפי עניינו, כל אחד לפי המצב שלו, כל אחד לפי שפל מצבו, זה המצב. כן? הכוחות האלה הם פועלים בלא חשבון ודעת. עכשיו תקום, אתה, האדם הבוחר, ותתחיל לטפל במצב הזה. אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. אתה צריך עכשיו להתחיל לקום. כן? או, על כן הכניעו לחומר, כן? על כן הכניעו לטבע החומר, אף על פי שהם חזקים ממנו בהרבה. הנה פה המילים שאמרת ממש, כיוונת לדעתו של הרב פה, כן? אף על פי שהם חזקים ממנו בהרבה. אבל מפני, הרב חוזר, כן? ומסכם לפנינו פעם אחת נוספת, לפני שמתחילים להיכנס למרחב התיקון, העבודה המוסרית של התיקון, כן? הוא חוזר ומזכיר לנו את היסוד האדיר והגדול, שבעצם הכוחות האלה שלהם שורש בקדושה, ולכן יש תקווה לשוב לשם. אבל מפני שעל כל פנים, ההפסד בם מקריי, כן? לא להיבעל, אלה מושגים שכבר אמרנו אותם, כן? הקלקול של השכל ברצון הוא מקרי ולא עצמי, לכן התיקון בהם נוח. מה זה נוח? במובן מסוים גם קל, אבל אפשרי. נוח זה אפשרי. ביטוי חזל, חזל משתמשים, ביטוי נוח, נוח לו לאדם להשליך עצמו לכבשן האש, כן? ולא להלבין פני חברו. נוח זה היה ראוי, אפשרי, נכון יותר, כן? לכן התיקון בהם נוח, אבל נוח פה זה גם קל, כי מבינים את היסוד הזה של טהרת השכל והרצון ושורשם, זה הופך את העבודה לנוחה וקלה אפילו. לכן התיקון בהם נוח, כיצד? יצירת מפגש מחודש בין מי? בין ההתפשטות של השכל לבין שורשו. כמה שאתה יכול לשוב אל השורש עכשיו, תשוב. כמה שאתה יכול עכשיו לצמצם את ההתפשטות של השכל, צמצם. קח אותו אחורה. כן? יצא לי לעשות איזה מסמך וורד. גיליתי זה לאחרונה, לא יודעתי, אני לא בקיא כל כך בזה לצערי. אני הייתי רוצה להיות יותר בקיא בעניין הזה, לפעמים עושה לי בעיות. צריך להזיק את הבת שלי, אני יודע מאיפה, כדי שתסביר לי איך עושים. אבל יצא לי לעשות שם איזה מסמך וורד, ורציתי את הדבר הקודם שהתפסתי, רציתי לחזור אליו, זה היה נראה בין היותר טוב. אז היא אמרה לי, בטל הקלדה. בטל הקלדה, יש איזה, כן? בטל הקלדה. אתה יכול לחזור לדברים שעשית. אתה כותב, 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 אתה רואה שמה שיצא לך זה על הפנים, אתה רוצה לחזור לנוסח הראשון. איך אני יוצא, מאיפה אני יוצא את הנוסח הזה? אז זה, בטל הקלדה. טק, 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 מחזיך את כל האותיות שהיו לפני כן. אתה מקבל את הנוסח הישן. יש פה איזה ביטוי, צורך העניין רע, כן? מי שחווה את זה, את הבטל הקלדה הזה, חוויתי את זה לא מזמן, שבו ממש, זה מאוד מעניין. מחזיך את הכל, מחזיך את הכל לקדמותו. זה דבר יפה. זאת אומרת, יש בטל הקלדה במובן הזה. בטל הקלדה. עכשיו אני מבטל את הפעולה הזו. בטל, בטל. על ידי ביטול הגירויים. אני מבטל את הגירויים, כלומר, אני נזהר מהגירויים, מתרחק מהגירויים, ועל ידי זה אני מקבל את המצבים הקודמים של השכל. כן? עד כמה שהדבר הוא אפשרי. זה תיקונים, זה תשובה, זה לא דבר פשוט. כן? זה תיקוני הרגלים. אבל ככל שאנחנו מבטלים את הקלדה, אנחנו מסוגלים בשלב מסוים להיפגש עם הופעת השכל בשלבים שלפני החטא. ואז מתחילים את העיצוב המחודש שלו. זה הסיבה שאנחנו הרבה פעמים יש לנו עיקרון נוסטלגי. הנוסטלגיה באדם זה רצון לחזור למצב הרגש לפני 30 שנה. איפה הרגש לי עכשיו? ואיפה הוא היה כשהייתי ילד? בן 4, בן 5. איך האמנתי בחיים? איך אהבתי את החיים? איך אהבתי את האנשים? יש פה איזה מין return back, יש פה איזה מין בטל הקלדה כזה. באמצעות הנוסטלגיה, זה כוח נפשי מופלא, שהוא מוכיח לנו שהאדם רוצה לחזור למקומות הנקיים. ואז בנוסטלגיה אנחנו חוזרים לגן העדן של שקמים, שהיה פורח, ואנחנו לוקחים את, את האירומה שלו לתוך האספלט, לתוך המבנה האורבני. כן, נכון, פעם היה פה גן עדן של שקמים, אבל אנחנו לוקחים משהו מהתמימות הזו ומעבירים אותה אל תוך ההווה. זה דבר מעניין, התופעה הזו. פה אנחנו ניצבים לפני מהלך כזה, שהרב קורא לו עקרון האספה. האדם אוסף את השכל והרצון. הם התפשטו. מה שנקרא, אשריקה להם ואקבצם. אתה נותן שריקה לשכל. כן? כמו שאומר רבי נחמן, כן, רבי נתן אומר, בליקוטי עצות, הוא אומר ככה, כן? הדרך הכי טובה להפסיק את המחשבות השליליות זה לעצור אותם פתאום. העצירה הפתאומית, כן? כמו דום לב, משהו כזה, כן? הוא אומר ששבת למעשה זה העצירה הפתאומית. כאילו כל מחתיכה עשויה. כן? העצירה הפתאומית יוצרת איזה סוג של בעלה שאפילו יצר הרע נרתע מפניו. אתה עוצר את המחשבה, קודם כל, לא חושב. אז אתה מתחיל להטות את המחשבה לאט לאט לרצון, לכיוון הרצוי. אז פה הרב מדבר, כן, בסגנונו שלו, על עקרון העצירה והאסיפה, הוא קורא לזה תיבת נוח, כינוס כוחות החיים, כן, את כל החיות שתיים שתיים, הוא כונס אותם אל התיבה, ובתוך התיבה מתרחש ברור עמוק ורציני, שיש בו כל מיני סימפטומים ותופעות לוואי בנפש האדם, חלקם מאוד לא נוחות, מאוד מלחיצות, אבל אם אדם ישחרר, כן? ברגע הזה, וירצה לקפוץ מן התיבה החוצה, מי מחכה לו מחוץ לתיבה כידוע? המים. מסוכן מאוד. טוב, נעצור כאן.